בוקר טוב לכולם, אנחנו פרשת וירא. הרבה דברים יש לנו בפרשה, אנחנו רגע קופצים לעקדת יצחק. ויחר הדברים האלה, ואלוקים נישא את אברהם, ויומר אליו אברהם, ויומר הנני. ויומר קחנה את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך. אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה, על אחד הערים אשר אומר אליך. המדרש מתאר את המסע שעושה אברהם ויצחק אל עבר הר המוריה. ושם במסע הזה, השטן כל הזמן מנסה לחבל במעשה העקדה, שאברהם ויצחק לא יגיעו להר המוריה. והוא מנסה בכל מיני ניסיונות, וצריך להתבונן, לראות את הניסיונות שלו. בפעם הראשונה, קודם כל, הוא מנסה לשדל את אברהם בכלל לא ללכת. כשהוא רואה שהוא לא מצליח, ואברהם יוצא לדרך, זה לא סתם שהוא יוצא לדרך, אלא וישכם אברהם בבוקר, אומר המדרש, ביום השלישי וכי מאחר שהדרך קרובה, למה נתעכב 3 ימים? כיוון שראה השטן שלא קיבלו ממנו, הלך ונעשה לפניהם נהר גדול. השטן הפך להיות נהר גדול. מיד ירד אברהם לתוך המים, והגיעו עד ברכיו. אמר לנעריו, בואו אחריי, וירדו אחריו. כיוון שהגיע עד חצי הנהר, הגיעו המים עד צווארו. באותה שעה תלה אברהם עיניו לשמיים, אמר לפניו, ריבונו של עולם, בחרתני, הודרתני ונגלת לי, ואמרת לי, אני יחידי ואתה יחיד, על ידך יוודא שמי בעולמי, ועלי יצחק בנך לפני לעולה, ולא עיכבתי, והריני עוסק בציוויך, ועכשיו באו מים עד נפש. אם אני או יצחק בני טובים, מי יקיים מאמרך? עם מי יתייחד שמך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שעל ידך יתייחד שמי בעולם. מיד גאר הקדוש ברוך הוא את המעיין ויבש הנהר ועמדו ביבשה. בואו רגע ננסה לשים את עצמנו במקום אברהם אבינו. אנחנו מקבלים ציווי ללכת לעקוד את הבן היחיד, שיש לנו, ואנחנו יוצאים לדרך. ופתאום אנחנו רואים נהר שבטצה, במפות, לא קיים בכלל. אף אחד לא ידע עליו. אנחנו מנסים, אין דרך אחרת להגיע להר המוריה. מגיעים מים עד נפש. אם אני הייתי שם, אמרתי, ריבונו של עולם, במחילה, אבל אני אנוס. אנוס פטור מן המצווס, כל טוב, רבי צחוק, חוזרים הביתה. רץ הביתה כל עוד רוחי בי, כדי שהנער הזה לא ייעלם פתאום. זה מה שאני הייתי עושה. אבל מה אברהם אבינו עושה? אברהם אבינו, ואני בתומי אלך. הוא מתפלל לריבונו של עולם שהוא רוצה למלא את הציווי. אברהם אבינו יודע שיש פה שטן, אומר לו, ריבונו של עולם, אם אתה לא תיקח את השטן הזה, אני לא יכול לעבור. ריבונו של עולם מיישר קו עם אברהם אבינו, ולוקח משם את הנער. אתם חושבים שזה יסתיים? לא. זה לא יסתיים. הוא ממשיך. מה עשה השטן? אמר אל אברהם, כך שמעתי מאחורי הפרגוד, עשה לעולה ואין יצחק לעולה. כך עונשו של בדאי, שאפילו אומר אמת, אין שומעים לו. זה מה שענה לו אברהם אבינו. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה אתם חושבים שאברהם אבינו ראה שם? הוא ראה אדם עם קרניים, שנראה כמו השטן, עם איזה, עם מזלג ענק, עם 3 עיניים?
לא ראה חרדי, חרדי.
זה מה שהוא ראה? הוא ראה שטן, הרי אם הוא היה רואה את הדבר הזה, זה לא ניסיון. אלא אברהם אבינו שומע קולות. הוא שומע גילויים. מתגלים אליו כל מיני מלאכים. אברהם אבינו יודע לזהות שמי שעכשיו אמר לו, לא ללכת לעקוד את יצחק, זה היה השטן. ולכאורה, איך הוא ידע את זה? הרי מה הייתה הטענה? תשמע, עשית את הניסיון, עברת אותו, באמת באמת, ריבונו של עולם לא רוצה שתעקוד אותו. ריבונו של עולם לא רוצה שתעלה אותו לעולה. מה אברהם אבינו אומר לו? אתה בדי, אני לא מאמין לך. והוא ממשיך ללכת. בוא נעצור רגע. מגיעים לעקדה. שם מתגלה מלאך אל אברהם, ומה אומר לו? אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה. כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. אברהם אבינו עוצר, ולא שוחט את בנו. עכשיו תסביר, למה אברהם אבינו כאן החליט הפוך? אולי זה השטן, שאומר לא לעקוד את יצחק, למה לפני רגע אתה לא האמנת לו? שהוא אמר לך, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד, שעשה לעולה ולא יצחק לעולה. מה השתנה? הרי פה יש את עשה לעולה, ופה יש את העי לעולה. מה השתנה?
רואה
את העיל בסבך. אברהם אבינו רואה עיל בסבך. הוא רואה עיל נאחז בסבך, ועל גבי זה זה מגיע. מה הקשר? בגלל שראיתי עיל בסבך, עכשיו אני מזהה שזה מלאך טוב, שזה רצון השם.
בואו.
תראו במקור ארבע.
זה כבר מוכן מבראשית.
טוב, את זה הוא לא ידע. תראו במקור ארבע. ותמה הגאון רב מאיר שפיר רבי לובלין זצל. הלו המדרש, ראינו את המדרש, אם כן אתה שראה את העיל, מדוע לא חשש שגם זה מעשה שטן, שזימנו כדי שיקריבהו לעולה? והתירוץ, שראה שהעיל נאחז בסבך בקרניו, הסתבך והתעכב. מיד ידע שאין זה מעשה שטן, כי רק דברים שבקדושה מסתבכים ומערימים עליהם קשיים. מעשה שטן הולכים למישרין. אני כבר אומר, את השיעור הזה עברתי כבר לפני כמה שנים, וגם אז אמרתי את אותו דבר. אנחנו לא נצא עם הגדרות ברורות מהשיעור הזה. אני בא לדבר בשיעור הזה, איך אנחנו יכולים לזהות מה הם איתותים של הקדוש ברוך הוא לחזור אחורה, כמו אצל בלעם הרשע, שהוא יצא לדרך לא טובה, והקדוש ברוך הוא שולח לו את האתון, שעושה לו כל מיני פעולות, והוא צריך היה להבין שהוא צריך לחזור אחורה, לבין ניסיונות לראות עד כמה אנחנו רציניים, כמו אברהם אבינו שהולך לעקדה, ושאנחנו, התפקיד שלנו כשאנחנו מגלים שזה ניסיונות, זה לא לחזור אחורה ולהיכנע לניסיונות, אלא להתמודד איתם, ולהפוך את הקושי לאתגר. וזו שאלה גדולה איך אפשר לזהות את הדבר הזה. להגיד לכם שנצא מפה עם הגדרות ברורות, לא נראה לי. אני אפילו אוכל להגיד לכם שאתם תישארו עם קצת קושיות, אבל לפחות יהיה לנו כמה עצות איך לנסות להתקרב למקום הזה. אז בואו נראה. יש פה הסבא מנוברדוק במדרגת האדם, ספר נפלא. הוא בא ומחלק בכל מיני ניסיונות שהשטן בא אלינו ומנסה למנוע אותנו מללכת ולצאת לדרך. בהתחלה הוא מערים עלינו קשיים טכניים. כך אומר הסבא מנוברדוק. אתה בא, אתה רוצה לצאת לדרך, בחור רוצה להיפגש עם בחורה, עומד בטרמפיאדה, יבש, יוק, גורנישט, אוטו אחד לא עובר שם. מחכה, חצי שעה, שלושת רבעי שעה, מתחילים לעבור לו דמיונות בראש, אולי זאת לא היא. הנה זה סימן משמיים, הנה זה סימן משמיים שזאת לא היא. רגע, אתה לא מבין ששם מחכה לך היהלום שבכתר? אתה לא מבין שאשתך מחכה לך במרחק שעה נסיעה, והשטן פה מחבל בכל האירוע? נכון, יש לנו את שתי הדילמות האלה. אז קודם כל תדע לך שהרבה פעמים השטן בא בניסיונות. אני עדיין לא עונה איך הוא יכול לענות על השאלה הזו. נדע את זה רק בסוף השיעור. אבל השטן הרבה פעמים יכול לבוא בצורה כזו, קשיים טכניים. אתה בא, אתה רוצה לצאת עם אשתך לערב זוגי, אוי וי, אין איפה לשים את הילד, אין בייביסיטר ביישוב, הסבתא לא יכולה, וכו' וכו' וכו', אוי, וגם מטפטף בחוץ, ונהיה קרי, מיליון ואחד תירוצים. למה? כי השטן יודע שכשאתה תצא עם אשתך לערב זוגי, זה יעשה רעש בעולמות העליונים. אז הוא מחבל בסיפור הזה. אז זה קודם כל קשיים טכניים. את הקושי הזה אפשר לעבור. אפשר לעבור, מישהו רציני עובר אותו. אבל איפה נמצא הקושי הגדול של השטן? כשהוא בא ומתחיל לדבר איתך ברוחניות. אני אתן לכם דוגמה. בא בן אדם ונמצא בצבא. הראש ישיבה, הוא מגיע לחופשה, ובא הראש ישיבה ואומר לו, תשמע, תלמיד יקר, אנחנו מחכים שתחזור. הכל שלך בבית מדרש חסר. התורה שלך פה חסרה. הבחור אומר, כן, כבוד הרב, אני עוד רגע מסיים. עוד רגע מסיים את השנה וארבע, אני כבר לא יודע כמה שנה ושש, שנה וחמש, לא זוכר כמה זה היום. עוד רגע מסיים ואני חוזר. טוב, חוזר חזרה לבסיס, ועליו המפקד אומר, מוישלה, יש לך שיחה אצל המחת. מחת? מה לי ולמחת? מחת לא פחות ולא יותר. הוא מגיע למחת והמחת אומר לו, תגיד, כלל ישראל חשוב לך? חשוב מאוד, מה זאת אומרת? על זה, זה חינכו אותי, כלל ישראל. אני אומר לך שלפי התחזיות, לפי התחזיות, הנתונים, טראמפ הולך לפוצץ את העולם בעקבות ההפסד, חבל לך על הזמן מה שהולך להיות פה. אנחנו צריכים אנשים כמוך. עכשיו אני שם אותך דרגת קצין, תעזוב אותך קורס קצינים, תעזוב קצין, ואני אומר לך דרך שלך סלולה. הדרך שלך סלולה למחתים, רק תבוא. אבל תשמע, הרגע הייתי, עזוב ראש אישי ועזוב כל... אני אומר לך, זה צו השעה. עכשיו, יש פה דילמה. יש פה דילמה. עכשיו, הדילמה היא בין דבר טוב לדבר טוב. עכשיו, לך תדע מה ריבונו של עולם רוצה ממך. הכל פה ברוחניות עכשיו. אז כשהשטן מגיע באצטלה הזו, הוא מתעטף באצטלה, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד. לא עשה לעולה, עשה לעולה, ולא יצחק לעולה. מה אתה חושב שהשטן סיים בזה? הוא אומר לו, תקשיב, רב אברהם, תקשיב. הרי אתה הקמת פה מפעל של חסד. אתה יצאת נגד כל העבודה זרה שלא להקריב את הילדים. אני אומר לך, שמעתי מאחורי הפרגוד, שאל תעשה את זה, כי זה כל מה שבנית פה התפרק. זה נשמע לנו עצה שהיא לא נכונה? זה נשמע עצה מאוד נכונה. ואף על פי כן אברהם אבינו מצליח לזהות. איך אנחנו לכל הרוחות והשדים בחיים שלנו נצליח לזהות מה נכון, מה זה מעשה שטן ומה זה דיבור אלוקי. אז לאט לאט נתקדם. בואו נראה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אני במקור שבע. אומר המדרש הידוע, ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים להישב בשלווה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים אשר מתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים להישב בשלווה בעולם הזה. שקוייך. שום דבר, בואו נמשיך. אומר השפת אמת. אומר השפת אמת. אך רצון הקדוש ברוך הוא, ומאיש ישראל אשר יהיה כל ימיו ביגיעה להוסיף בעבודתו יתברך שמו. כי עניין התוספת אין לו שיעור, וזה עניין רוגזו של יוסף. ובאור העניין כי הכלל שכל השגה ועליית מדרגה בא רק על ידי התגברות נגד יצר רע. קודם כל, תדע לך שכל מקום שאתה רוצה להתעלות, תדע לך שצפויים לך שם קשיים. צפויים קשיים. אם הכל הולך חלק, תדע לך שיש בזה בעיה. שאל אותי מישהו אחרי שעברתי את השיעור, תקשיב, אני יצאתי לפגישה, רק הגעתי לטרמפיאדה, הגיע לי טרמפ. ירדתי לשם, הגעתי לפגישה, אני אומר לך, מכרה זהב היה לי. בחורה טובה, איזה מידות השתבח הבורא. המידות הכל כך טובות שלה מקרינות על היופי החיצוני שלה. יפת תואר ויפת מורה. ייתכן שנוסיף אותך, שיש לנו חמישה אמהות קדושות, אחרי הבחורה הזו. מה אתה רוצה להגיד, שבגלל שהכל הולך חלק, זה לא זה? אז זה גם לא, זה גם לא נכון לגמרי. זה גם לא נכון לגמרי מה שאני אומר, אבל אני, מה שאני בא לומר, זה שאם יש לנו קשיים, שלא נחשוב שאנחנו בכיוון לא נכון. אנחנו צריכים לבדוק מה הקשיים האלה באים להגיד לנו. האם זה ניסיונות, או שזה בא להגיד לי, אדוני, אתה בכיוון הלא נכון. תעשה פרסה ותחשב מסלול מחדש. איך אנחנו רואים שכשהולכים לקראת דבר גדול, מיד מגיע בלגן, וייסו מהר השם. עם ישראל יוצא מהר השם, לאן הוא יוצא? הוא יוצא לארץ ישראל. בא לארץ ישראל, מה קורה מיד? בום! מתחילות התלונות, פורנות, ואי בן סוהרון, בא להפריד בין פורנות לפורנות. כל הבלגן מתחיל. למה? השטן, כשהכל, הוא רואה שבן אדם הולך בדרך עקומה, אין לו מה לחפש שם. זה בדיוק מה שהוא רוצה, סברכה והצלחה. הוא רק דוחף מאחורה. הוא דוחף אותנו. אבל כשהוא רואה שאנחנו הולכים במסלול תקין, ואנחנו הולכים לעלות הקדושה, מה הוא מנסה לעשות? כל הזמן הוא נעמד לנו באמצע. ואנחנו צריכים לזהות אותו. בואו ניקח דוגמה לכיוון השני. האחים הקדושים. האחים הקדושים הולכים, אומרים, סליחה, לפני זה, אומר שלמה המלך, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. מה זאת אומרת? אדם הולך בדרך עקומה. עקומה. ריבונו של עולם בא לעזור לו. אומר לו, תקשיב, חביבי, אתה בדרך עקומה, בוא, הנה, אני שם לך פה מחסום. למה אני שם לך פה מחסום? סגר, אין כניסה פה, סגר. למה אני שם לך? כדי שתלך בדרך ישרה, תקן את הדרך. אבל מה הבן אדם עושה? תצבן, מה הוא עושה? שובר את הפלסטיק, נכנס עם האוטו שלו דוח בתוך המחסום, שובר אותו, ממשיך הלאה. למה דופקים אותי? תוקים אותי פה, עושים לי ככה וככה, לא מתנהגים, זה ריבונו של עולם שם לך את המחסום. מה אתה פורץ אותו? איפה מצאנו את זה? האחים הקדושים יורדים למצרים, מה זאת עשה אלוקים לנו? מה זה מה זאת עשה אלוקים לנו? אתם לא מתביישים? סליחה, לא נגיד, מה זאת עשה אלוקים לנו? אתם לא זוכרים מה עשיתם לאח שלכם? מכרתם אותו. מכרתם אותו, אלא מה? האחים היו בטוחים שמה הם עושים פה? מצילים את העולם. הם מצילים את העולם. ישמעאל היה קליפה, עשיו היה קליפה, יוסף גם קליפס. אנחנו מצילים את העולם. הם הלכו בדרך עקומה, היו בטוחים בצדקת דרכם, אבל, על זה אומרים, על זה הגמרא אומרת, על זה הגמרא אומרת, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו, מביאה את הפסוק את מה? ויצא ליבם ויחרדו של אחיו לאמור מה זאת עשה אלוקים לנו. עליהם הביקורת היא על אחי יוסף על הדבר הזה. אותו דבר אומר הרמב״ם. ראינו את הרמב״ם הזה כמה פעמים כבר. רמב״ם בהלכות תעניות. ודבר זה מדרכי התשובה הוא. שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, וידוע כל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להן, וזהו שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם הרע לנו, וצרה זו נקראת, הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה צרות אחרות. כשאתה בא ומתעלם מהצרות, מתעלם ואתה אומר זה סתם, זה שום דבר, אומר לך הרמב״ם זו דרך אכזריות, ריבונו של עולם מדבר אליך, הוא נמצא איתך בשיח כל הזמן. יש שאלה גדולה, בפרשת שבוע, אז אנחנו נראה על שרה אימנו, שרה אימנו שמה שצוחקת, יש ביקורת על שרה, על הצחוק של שרה, לא ניכנס לזה, אבל רק להבין במה מדובר. עוברי אורח נראים כמו איזה שלושה ישמעאלים, נכנסים לתוך הבית, ומתחילים לספר לבעל הבית, תקשיב, אשתך עוד שנה יולדת בן, האישה בת 90, הגבר בן 100, תגידו לי, אם לנו היה קורה דבר כזה, היו דופקים אצלנו בבית, שלושה אנשים, אורחים, יושבים באמצע הסעודה, אומרים לאישה שהייתה הכרה כבר 90 שנה הכרה.
אם היו אומרים לה, זה היה בסדר, אבל זה היה מאחורי הפרגוד.
עוד מאחורי הפרגוד? אומרים לה, תשמעי, את יולדת בן עוד שנה. אני תתופס את השלושה אורחים האלה, מעיף את כולם עם הפולקה באמצע הביס, תעוף מהבית, אתה לא מתבייש, מה אתה עושה פה? אתה יודע כמה קשיים האישה הזאת עוברת? איזה התמודדויות, ואתה זורע בו, אתה זורע בו עכשיו תקוות שעב. תסתלק מפה, תסתכל בת כמה היא. אתה יודע כמה טיפולים עשינו? עד שהיא הגיעה לגיל 50, הפסקנו. אבל עד גיל 50, מאות אלפי שקלים הוצאנו על הסיפור הזה. איזה איסורים היא עברה, על מה אתה מדבר? שתי סתירות הייתי מביא לכל אחד שם, כל טוב שיהיה לו. עכשיו, מה התביעה משרה? שרה הייתה במדרגה שהיא הבינה ששום דבר בעולם לא זז בלי ריבונו של עולם. שום דבר. ואם זה יצא מהפה שלהם, אז כנראה שזה מה שריבונו של עולם רצה שאני אשמע. יש אנשים שכל היום חיים בדו שיח תמידי עם ריבונו של עולם. דו שיח תמידי. כל דבר הוא יודע לחבר. עכשיו צריך להיזהר. אני לא רוצה שאנחנו נהפוך להיות, רגע. ריבונו של עולם, אני עכשיו לא הבנתי מה אתה אומר, חכה, אני הולך לדבר עם הרב שלי, שיסביר לי מה שקרה פה, אי אפשר לחיות ככה. אני לא מדבר על חיים של לחץ. מה, כל הזמן לחשוב עם הריבונו, אנחנו צריכים לחתור, לחיות ככה, חיים בצורה טבעית. לחיות את המציאות ולהבין שכל המציאות זה דו שיח עם ריבונו של עולם. אז עכשיו, בעצם, עד עכשיו לא נתתי שום עצה, ולו אחת, איך לזהות. מה ריבונו שלם רוצה ממני? האם זה מייסה שטן? או שזה דברי אלוקים חיים? אז בואו נתחיל לתת כמה רעיונות, כמה כיוונים. מקווה שתסכימו לדברים האלה. אנחנו, האחים הקדושים, יוצאים לדרך ומחליטים בהצעה אחת, כמעט בהצעה אחת, בלי ראובן ובלי בנימין, מחליטים למכור את יוסף. כשהם מביאים את הכותונת ליעקב אבינו, יעקב אבינו אומר, חיה רע, חלטו, טרוף, טורף, יוסף. שואל רשי, ולמה לא נגלה לו הקדוש ברוך הוא? למה? לפי שהחרימו וכיללו את כל מי שיגלה. היה להם עניין שכל הסיפור הזה יישאר מתחת לשטיח. ושיתפו להקדוש ברוך הוא עמהם. אי אפשר היה לגלות. אבל יצחק היה יודע. למה? כי יצחק היה חי. אמר, איך אגלה והקדוש ברוך הוא אינו רוצה לגלות לו. בוא נשאל שאלה. מה היה קורה עם האחים הקדושים? היו מגיעים ליעקב אבינו. אומרים לו, תקשיב אבא. יוסף, אתה זוכר מה היה אצלך בבית? אתה זוכר את עשיו, אתה זוכר שגם יצחק, סבא, שעדיין חי, אתה יכול ללכת, אם אתה לא זוכר, אתה יכול ללכת לשאול אותו. קצת התבלבל, מי צריך להיות הממשיך? הוא טעה. אולי רגע תיתן את הדעת, זה קצת לא בצורה מכובדת, אבל בוא נחשוב שהדיבור היה מאוד מכובד. אבא, אולי יש מקום לחשוב שיוסף הוא קליפה כמו אח שלך, וכמו הדוד שלך, ישמעאל. אין מקום לחשוב, תראה איזה חלומות יש לו. הבן אדם בעזיות. מה יעקב היה אומר להם? חבר'ה, אני יודע מה אני עושה. יוסף, הוא הרבה, הוא ממש לא מה שאתם חושבים. הרי אם היו מתייעצים איתו, לעולם לא היו מגיעים לאן שהגיעו. תעזבו, לא נעים לדבר עם אבא על זה? בוא נלך לסבא. יצחק גם בחיים. גדולי הדור נמצאים בחיים. מה אתם עושים דברים על דעת עצמכם בלי להתייעץ עם גדולי הדור? איך אתה מחליט ככה סתם? זה לא דברים של מה בכך לרצוח אח. אני לא אומר ללכת להתייעץ על כל דבר. אם מקנות גרביים של חברת זה או חברת זה. לא מדבר על זה. אבל לפעמים יש צמתים בחיים שאנחנו באמת באמת לא יודעים מה נכון. נכון, לאן היא הולכת? לשם ועבר.
למה לא יצחק?
מי אמר לך שאולי הם לא היו הגדולים? גם שם ועבר היו גדולים. אני לא אומר, כל אחד עשה לך רב. כל אחד ילך לאן שהוא רוצה. אבל, וזה לאו דווקא רב. זה לפעמים גם הורים. נכון? יש פה אבא. יש לכם פה אבא בתוך הסיפור הזה. הרבה פעמים ההורים, ההסתכלות שלהם היא הרבה הרבה יותר רחבה. הניסיון חיים שלהם נתן להם כל כך הרבה כלים לראות את המציאות מזווית קצת שונה ממך. בוא בוא זה, היום אתה אומר לזה, הרבה פעמים בא לי בחור, מתייעצים על, על שידוך. אני שואל אותו, תגיד, אתה דיברת עם ההורים שלך? הרבה פעמים. מה קשור? הם לא מבינים בזה. מה מבינים בבחורות? אמא שלי, כל פעם שהיא מראה, היא רק מנסה לשדך, אני בכלל לא שומע, זה נכנס מפה, יוצא מפה. מה קרה? הוא נשאר בגיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות היה לו קצת אינטגוניזם להורים. מאז לא עזב אותו הסיפור הזה. הוא יש לו שריטה בנפש. תדע לך שהרבה פעמים, ההורים נותנים עצות מאוד חכמות. אז נכון, לפעמים יש הורים שמאוד מאוד, הם בודקים אם היא מתאימה להם. ולא לילד. צודקים, יש דברים כאלה. לא אומר. אבל כמה הורים לא נמצאים במקום הזה. ועצם העובדה, ילד לא מתייעץ עם הורים, זה כמין מוסכמה חברתית כזו. צריך לו, טוב, מה אני מדבר אליכם? אתם אלה שסופגים את זה שלא באים להתייעץ. אז הנקודה הראשונה, זה כשיש לך דרך, בוא תלך להתייעץ על הדרך. לפעמים טוב לשמוע, תשמע, תתייעץ. הרבה פעמים כשאתה מברר את הדברים, הכלל צריך להיות, הכלל הוא מאוד ברור. ברגע שאנחנו החלטנו שהדרך היא ישרה והדרך היא נכונה, כל מה שיעמוד לי בדרך הוא בבחינת ניסיונות. הבירור צריך להיות בנקודת הראשית. ברגע שאתה הבנת שלשם אתה צריך ללכת, זה ירוץ. וכל קושי יהפוך להיות אתגר, ואתה תעבור אותו. אבל נקודת הבירור היא צריכה להיות אמיתית. והרבה פעמים כדי לקבל החלטה, אנחנו צריכים לשמוע מה אומרים. לשמוע מה אומרים. וזה בכלל לא משנה מה המעמד שלנו, וזה וכולי. תמיד, 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 כדאי לקבל עצה מהמבינים יותר, מהגדולים יותר, מאלה שמכירים אותך מזווית קצת שונה, בלי שהם נוגעים בדבר, וכולי וכולי. אז זאת העצה הראשונה. העצה השנייה שיש לנו, והיא כאשר ראה יעקב את רחל, בת לבן אחי אמו, ועצון לבן אחי אמו, ויגש יעקב, ויגל את האבן מעל פי הבאר, ויש כצון לבן אחי אמו, וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויבק. קודם כל, יעקב אבינו חווה קשיים בבית לבן, בבית בתואל, אוהו, חווה קשיים. הרבה קשיים היה לו שם. איך הוא ידע שהכל זה ניסיונות? בראש ובראשונה, מי שלח אותו לשם? גדול הדור, שבמקרה גם היה אבא שלו. אבל קודם כל, גדול הדור אומר לו, תשמע, משם אתה הולך להביא אישה. עכשיו נשאל את השאלה, בסדר? מי? עשו לך, יצחק אבינו, שולח אותו, מה זאת אומרת מי?
גם אמא שלו.
גם אמא שלו, נכון מאוד. עכשיו, אז הוא נשלח בשליחות. הוא מבין שלשם הוא צריך להיות, וזה לא משנה מה יעמוד לו בדרך. לא משנה, הוא צריך להגיע לשם. טוב, 7 שנים הוא עובד. מה הוא מקבל? מקבל את לאה. קם בבוקר, פותח את העיניים, שפשף את העיניים, מודה אני לפניך, המלך הקיים, נוטל ידיים, מסתכל על אשתו, אומר, או, בוקר טוב, פח. חשב שהוא מתעלף. ראה את לאה. בפשטות, מה צריך להיות עכשיו? יעקב אבינו. מי אמר טעות? נכון, טעות. בסדר, זאת האישה. קדימה. התחתנתי, אבא ואמא שלחו אותי בשביל מה? שלחו אותי להתחתן עם, עם בת בתואל? חשבתי שתהיה איקס, קיבלתי וואי, מה זה משנה? בשורה התחתונה, אני עם בת של בתואל. נגמר האירוע, חוזרים חזרה. הוא נשאר שם. למה הוא נשאר שם? הוא נשאר שם כי היה דיבור בציבור. מה דיברו שם? בנייס. בנייס, מה דיברו במקווה? אתה יודע, פה לבטואל יש שתי בנות. יש לו שתי בנות, נכון? איזה בנות יש לו? יש לו את רחל, ויש לו את לאה. יפה מאוד. רגע, אני מבלבל, בטואל.
לבן.
לבן. לא, בסדר, לא. כן, כן, בלבלתי, מכילה.
סבא
בטואל. סבא בטואל. ללבן יש שתי בנות, רחל ולאה. עכשיו, מה אומרים, מה מדברים? גם ליצחק יש שני בנים, יעקב וסב. אתה יודע, יצא שמוע שגדול לגדולה וקטן לקטנה. ואין ללאה רכות, כל היום הייתה בוכה על הדבר הזה. כל היום הייתה בוכה. אבל מה דיברו, מה הציבור דיבר? זה מה שהציבור דיבר. תדעו לכם שהרבה פעמים ציבור לא טועה. אדם צריך להיות קשוב הרבה פעמים מה הסביבה אומרת. אדם אומר, אני רוצה ללכת לעבוד בהוראה. פתאום הוא שומע שחצי עולם מתפוצץ מצחוק. על זה שהוא רוצה לעבוד בהוראה. אומרים לו, אדוני, זה לא מתאים לך. הם יפרקו לך את הצורה, אתה לא יודע מה זה. חוץ פעיסג, אתה יודע איזה דור אתה נכנס? חבל לך על הזמן. שום סיכוי אין לך. מה פתאום, אני מתאים להוראה. הולך להוראה אחרי 3 שנים, עוד רגע עושים לו הלוויה על מה שעושים לו שם בכיתה. למה אתה לא מקשיב למה שאומרים? פה אני לא מדבר על להתייעץ עם בן אדם אחד. יש אנשים, אדוני, זה מתאים לך. כולם באים אומרים לו, זה מתאים לך. זה מתאים לך. אתה חייב להיות כזה. הרבה פעמים הציבור צודק. הציבור צודק. אז שאלו אותי, אבל הנה, הציבור טעה עם לאה. כי הרי לאה לא התחתנה עם עשיו. לאה התחתנה גם עם יעקב.
בגדול.
עם מי, מוריי ורבותיי, הבת, דינה בת של מי? תודה. מי האמא שלה?
דינה.
דינה, דינה. אמא של מי? לאה. יפה מאוד. יעקב אבינו הולך לפגוש את עשיו הרשע. איפה הוא דוחף את לאה, את דינה? דוחף אותה במזוודה. שם אותה במזוודה, מכסה כל הבגדים, כל הפונפונים, הכל שם עליה שלא יראו. דוחף לה בתוך הפה גם צמר גפן, שלא ישמעו את הצעקות, הכל. בא עשיו, בא ריבונו של עולם, מה אומר לו? אדוני, אתה הכבאת אותה בתיבה, מנעת אותה מעשיו, הנה, בבקשה, נאנסה בשכם. דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, מה היה, מה ציפו ממנו, נעזוב את זה. דינה למי הייתה מיועדת? דינה הייתה מיועדת לעשיו, היא הייתה עושה לו גרעין תורני, הייתה מחזירה אותו בתשובה, הייתה מתקנת אותו ברמה חברה ושסה גידיו. לא, 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 זה הסברנו פעם שעברה. זה הסברנו פעם שעברה, התורה תמימה, שוודאי הייתה מחזירה אותו בתשובה. זאת אומרת, בסופו של דבר צאצאית של לאה הייתה צריכה להגיע לעשיו. זאת אומרת שהציבור לא טעה לגמרי, אז היא התפקשש עם לאה, בסוף זה קרה עם דינה. הכל בסדר. יש איזה דבר כזה שאתה צריך להיות קשוב. יש אנשים, הם כל הזמן איזה, אומרים, אדוני, אבל תעשה, מה פתאום וזה, ואתה לא מבין כלום, ומה אתה נהיית פתאום? שר הבריאות, ושר התשתיות, ושר התחבורה. אבל תקשיב מה הציבור אומר. שתהיה דעתך מעורבת עם הבריאות, בוא תשמע מה קורה. תקשיב, אומרים לך, מה פתאום? זה מה יעשה שטן כל המדינה הזאת? זה פשע, רק רוצים להרוג אותנו, לבטל לנו... תקשיב רגע, תקשיב מה קורה מסביב. אטימות מוחלטת. זה העצה השנייה. העצה השלישית, אני אפילו לא זוכר מהי. לא יודע אם יש פה עצה שלישית בכלל. בואו נראה רגע, ליקוטי מוהר"ן. תמיד שאני מביא ליקוטי מוהר"ן, אני אוהב לקרוא אותו. כיוון שאני לא מביא הרבה, לפחות כשאני מביא, בואו נראה אותו קצת. ועיקר גודל החשק, נעשה על ידי המניעה שמזמינים לו. כשאיש ישראלי צריך לעשות דבר הצריך לו ליהדותו, בפרט כשצריך לו לעשות דבר גדול הצריך ליהדותו, שכל יהדותו תלוי בזה, כגון לנסוע לצדיק אמיתי, אזי מזמינים לו מניעה. וזאת המניעה היא בשביל החשק, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר לעשות אותו דבר. זאת אומרת, ככל שיש דבר שאנחנו רוצים להשיג אותו, והוא קשה להשגה, אז ככה אנחנו יותר משתוקקים אליו. יש לנו גדר כזה של פיתו בסלו, נכון? פיתו בסלו, מה הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי פיתו בסלו? אומר, כשאני ארצה, אני אשלח את היד לסל ואני אוכל את הפת. אבל כשאין פיתו בסלו, יש הרבה יותר חשש שהוא ייפול באבונות. למה? כי זה יש לו מניעות. הוא מאוד מאוד רוצה, הוא רואה את הבחורה הזאת, הוא מאוד מאוד רוצה אותה, אבל אסור לו להתעסק איתה. אנחנו חוששים שמה הוא ייפול איתה, ולכן יש לו כל מיני הנחיות, א', ב', ג', ד'. למשל, יש לנו הלכה, אסור להתייחד עם הפנויה, מותר להתייחד עם אשתו נידה. למה מותר להתייחד עם אשתו נידה? כי פיתו בסלו. בעזרת השם, כשתתאר, זהו. זאת אומרת שבן אדם דברים הם לא קשים להשגה, הוא פחות משתוקק אליהם. הוא פחות משתוקק, הוא פחות תאב לזה. אבל פה אנחנו צריכים לדעת, זה מאוד מסוכן, הרי אדם יוצא לדרך, יש אלה שיוצאים לדרך, ואז באות המניעות, אז הם מתחילים לשאול, רגע, אולי, אז אולי אני לא צריך לעשות את זה. בכלל לא גורם לו יותר תשוקה, להפך, מה זה עושה לו? גורם לחזור אחורה. אז אנחנו חוזרים לנקודה הראשונה שעליה דיברנו. כדי שכל המניות יתורגמו לתשוקות, להגברת התשוקה, ואנחנו ננצח את כל המניות, הדבר הזה אתה צריך להיות בטוח שלמקום שאתה הולך, לשם אתה צריך להגיע. ואיך אני אהיה בטוח? נתנו שתי עצות, עכשיו אני נותן את העצה השלישית. העצה השלישית, תבדוק הלכתית אם הכל בסדר. אם הלכתית הכל בסדר, אז אתה בדרך הנכונה. עכשיו זה נכון שלפעמים הלכתית הכל בסדר, אבל כולם אמרו לך לא ללכת על זה. ללכת ללמוד הוראה, כשאתה צריך להיות מהנדס בניין, אין עם זה בעיה הלכתית. אבל יש עם זה בעיה, לא יודע איך לקרוא לזה, חוסר הבנה במודעות העצמית שלך, למה אתה שייך. אז אדם חייב לעבוד בכל המישורים. במישור של לקבל עצה מן החכמים, במישור של להקשיב למה הסביבה אומרת, ובראש ובראשונה לבדוק שהלכתית הוא נמצא בכיוון הנכון. כי אם אנחנו מבחינה הלכתית לא בכיוון הנכון, אז אין שום סיבה שהדבר הזה יצליח. זה בראש ובראשונה. אז תשאלו, אבל עת לעשות להשם הפרו תורתך, וכל מיני, זה דברים מאוד מאוד חריגים. אבל ככלל, אנחנו צריכים לדעת את הדבר הזה. וזה הנקודה ההלכתית, היא נקודה שמישהו באמת, יש בו את הישרות, הרבה פעמים באים להתייעץ על צניות. בחור נפגש עם בחורה, והצניות היא מה שנקרא יויצה ונכנס, משגיח לא מאדרין, יויצה ונכנס. פעם החצאית מכסה את הברך, פעם לא מכסה את הברך, הוא בא להתייעץ האם לחתוך או לא. אז בראש קודם כל אני שואל, תגיד מבחינה הלכתית היא בסדר? הוא אומר כן, אבל אני רוצה יותר. אמרתי, קודם כל מבחינה הלכתית היא בסדר, תשחרר. אם זה מבחינה הלכתית בסדר, מצוין, אבל יבוא אחד ויגיד לו, תראה, כשיושבת זה לא לגמרי בסדר. אז, מה אני אומר לו שמה? לא, אני שואל אותו, תגיד לי, זה מציק לך מאוד? הוא אומר, שמה, אני יכול להתחתן איתה. לא מציק לי, אבל אני יודע, אתה תשמח מזה או שזה יתקע אותך? הוא אומר, אני מעדיף שיהיה, כי ככה רב לבנון מדריך, וככה זה. אני אומר לו, תקשיב, אם זה המדרגה הנפשית שלך, אז אתה קצת בבעיה. זאת אומרת, בוא קודם כל, איך אתה מצליח בכלל להתאהב אם זה לא על פי הגדרים הלכתיים? זאת אומרת שגם אתה לא מושלם. זה, 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 אז פה, סיבחתי את עצמי עכשיו עם הדוגמה הזו. סיבחתי, כי הרבה פעמים כשאני מגיע לשלב כזה, אני לא אומר לו, אדוני, תחתוך. כי אם הוא לא נמצא במקום הזה, אז אם אתה נמצא, אם זה המקום שאתה נמצא, אז זה המקום.
אבל בפגישה השנייה, כפי, לא מתקנים דברים.
לא, ציון, היום זה לא עובד ככה.
לא, אני לא אומר, אם יש כך, לדוגמה, סתם דוגמה, הוא רוצה שלושה ילדים רק, אם בא אומרת לו לא, רק שישה ילדים, פחות זה לא עולה. אז מה, על זה סוברים עניין?
לא, לא, לא.
לא, זה מתאים גם מזה, מה, זה ברור.
אתה אומר, תתחתנו.
לא, לא.
אז מה?
אבל רק דברים לפני. בפגישה השנייה היא באה עם החצאית הזאת, ובשלישית היא באה קצת יותר למעלה. הוא אומר, תשמעי, כיוון שלי הוא ככה.
תשמע, יש לי הצעת ציון. אני אשלח אותך איתם לפגישות.
תאמין לי, הרב.
אני אשלח אותך איתם. אתה תשאל את השאלות האלה. ציון, זה לא עובד ככה היום.
אני שומע אותם בטלפון, תאמין לי. הם לפני שפגשו, היום עוד בכלל יש תמונות, אז זה בכלל. היא מביאה את התמונה הכי טובה, והוא חושב שהיא שלחה את התמונה של השכנה.
תשמע. זה משרד שידוכים מעניין אצלכם, זה נשמע. ציון, היום זה לא עובד ככה. אתה אומר לאישה, אתה אומר לבחורה, תשמעי, אפשר קצת את החצאית להאריך, אומר, אתה הולך לחפש חמישי אחרת, כל טוב שיהיה לך. זה לא עובד ככה היום, זה לא עובד. אבל זה באמת שאלה, באמת, באמת, באמת. האדם השלם, אם זה באמת מפריע לך הלכתית, זה אמור להפריע לך, זה אמור לגרום לך להבין שאולי זה לא הכיוון. אם זה לא מפריע לך, אז זה המקום שבו אתה נמצא, ואתה בבעיית, מה אתה תובע ממנה? תבדוק עם עצמך קודם איפה אתה נמצא. אתה לא יכול לתבוע מהבחורה להיות יותר צדיקה ממה שאתה. זה בלתי אפשרי הדבר הזה. אבל אם אתה כן ברמת צדקות כזו, שזה כן מפריע לך, וקשה לך להתקשר ככה, קשה לך לפתח קשר ככה, זה הרגשה נכונה. זה בסדר גמור לחתוך, בגלל הקווים ההלכתיים. זה מותר מאוד, כן.
זוג יצא, הוא אומר לה, אני...
אני רואה שזה מעניין אתכם, הפגישות. חבר'ה, אתם בפנסיה כבר.
כבר ילדים.
נו, עם הנכדים, נו, נו, נו.
אני רוצה לישון רק בבית, השנים רק בבית.
לא הבנתי, מה המקרה? רגע, מדובר בזוג נשוי או לא נשוי?
לפני החתונה, הוא אומר לה.
יוצאים, יוצאים, יוצאים.
כן, ומה הוא אומר לה?
מצהיר שהוא רוצה לישון רק בבית, לא מתארחים, לא אצל ההורים שלי, לא אצל ההורים שלה, עם שינה.
מה זה לא מתארחים אצל ההורים בשינה?
באמצע של...
שתברח! שתברח ממנו! מה זה הדבר הזה? לא להת... אחרי החתונה אתה מדבר.
אחרי החתונה...
הוא אומר, אני לא אסע להורים שלך.
גם תברח. לא שלו ולא שלה, הוא רוצה שהוא כל הזמן רק בבית.
שישן לבד בלעדיה. שישן לבד בלעדיה. מה זה הדבר הזה? תגיד לי. מה אתה גאה? אתה דיקטטור?
אז אני אמרתי לה, שמעי, זה לא ככה לא אוהבי. אני
זה... זה ודאי שזה לא... זה היה מקרה מעשי. אני עניתי לך ככה בשלוף. צריך לבדוק, צריך לבדוק בדיוק מה קורה שם, מה פה, מה שם. צריך לבדוק מאיפה זה בא. אם זה שאלה מעשית, אז אנחנו...
בן בבת, שבן מוצא, בחור שאיבא, רוב הבנות הן משכילות ובואות אסרטיביות. זה לא כמו...
לא, יש לך גם מדינות, אילן, מה?
אבל אני אבד את
זה. ברוך השם, היום לנשים יש מה לומר, זה נכון. זה לא מה שהיה פעם, מה שהבעל היה אומר, היא הייתה עושה עם הראש, כן, 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 וממשיכה הלאה. אבל זה בסדר, זה בסדר, זה חלק מהתיקון, זה חלק מהתהליך, בסך הכל, זה מאוד מאוד מקדם. מאוד מקדם, היום תשמעו, היום למשל, כל הפיתוח הזוגי הזה, המודעות הזוגית, זה דברים שבעבר לא היו. דברים שבעבר לא היו, והיום זוגות יכולים להגיע למקומות מאוד מאוד יפים, עם כל הסדנאות והקיצ'קיק, קיצ'קריים האלה. זה דבר יפה, בעבר מה? יש בחור, יש בחורה, את עובד, מביא כסף, את מבשלת, מחבסת, קדימה, אפשר להקים בית. לא היו שואלים שאלות בכלל. היו כמה אנשים שהייתי מחזיר אותם חזרה להיסטוריה. אולי יצא ממשהו. אבל בסדר, השתנו קצת התוואים. בשורה התחתונה, נסכם ונאמר. שלושה דברים צריכים להנחות אותנו בבירור הדרך. הלכה, לשמוע מה אומרים מסביב, ותמיד טוב להתייעץ. זה לאו דווקא רבנים, הורים, יועצים, אנשים חכמים, תמיד טוב להתייעץ עם אנשים. בדרך כלל שנעבור את המסלול הזה, אנחנו נהיה מאוד מאוד בטוחים בדרך, ואז כל קושי שיהיה לנו, אנחנו צריכים להפוך אותו לאתגר. זה ניסיון. אתה חייב ללכת דוך. אם בדרך, בבירורים, יצאנו לדרך עם סימני שאלה, מאוד מאוד קשה יהיה לעמוד באתגרים, כי הרבה פעמים זה גם לא נכון לעמוד באתגרים, כי אולי טעינו. אולי טעינו, וצריך לחזור אחורה. כן, ציון.
היה מצב שהכל הלך חלק. והגבר אמר לעצמו, תקשיב, אחרי כל הקשיים שהיה לי, עכשיו זה הכל הולך חלק. הוא כבר לוקח רטרואקטיבית את הקשיים.
תשמע, זה נכון. קודם כל, יש אנשים שהכל הולך חלק. זה לא באמת שהכל הולך חלק. הם פשוט לא מתרגשים מכל מיני שטיקים. לא מתרגשים. אז זה נראה להם שזה חלק. זה מעלה. הם כל כך דבקים בדרך, שהם בכלל לא שמים לב. והיא בעיניו כימים אחדים. עוד 7 שנים, פחות 7 שנים, מה זה משנה? העיקר שמרוויחים את רחל. לפעמים כשאתה כל כך, כל כך דבק במטרה, זה לא שאין קשיים, אתה פשוט לא חש אותם. אתה לא חש אותם, אתה חי אותם. אתה חווה אותם, אתה הופך כל קושי לחגיגה. נחום איש גם זו. כל קושי שהגיע אליו הוא עשה קידוש. קידוש הוא עשה על הקושי הזה. אז זה אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה לא שתמיד יש קושי ברמה זו אחרת. השאלה כמה אנחנו מתרגשים מהקשיים האלה. אתם יודעים, כשהיה הלכתי שם לקוקו לגבעה, יוצא לו מדי פעם להגיע שם לגבעה של קוקו, אז אמרתי לו שכששמעתי שלקחו לו את המסעית ולקחו לו את הגנרטור, שמחתי. שאלתי למה? אמרתי לו כי הבנתי שהשטן מתרגש ממה שקורה פה. אם לא היו לוקחים היינו נבלים. אז זה, אבל היהודי הזה, אתה רואה, אין לו קשיים, הוא לא... עם גנרטור, בלי גנרטור, לגור בתוך מסעית, אוהל, טרנזיט, לא משנה, מה שהוא לא יעשה, הכל תקין, אין קשיים בחיים. אז זה לא שאין קשיים, יש קשיים, אבל אנשים באמת חדורים, הם לא, הקשיים לא תוקים אותם, והם לא נכנסים לחוויה של הקושי. בעזרת השם, שנזכה לברר את הדרך בצורה אמיתית וטובה, ונהיה דבקים, וכל הניסיונות שיהיו לנו בעזרת השם, שלא היו אבל אם יהיו, שנצליח לעבור אותם ובגדול.